הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא, ברוב עם הדרת מלך וזריזים מקדימים למצוות. שלמה המלך בספר משלי כתב, ברוב עם הדרת מלך. אומר רשי, אם יש רוב גדול של ציבור זכאים, זוהי הדרת המלך. המצודו דוד כתב שברוב עם הדרת מלך, הכוונה היא כשחלק גדול מהעם עם המלך, זוהי הדרת מלך. ההידור של המלך כשיש לו עם גדול שהולך יחד איתו. הגמרא מסכת פסחים בדף סמך דלת, היא דנה בעניין שחיטת הטלה לקורבן פסח. הגמרא מביאה שיש ארבע עבודות שנאמר בדם הקורבן. יש מצוות שחיטה, קבלת הדם, הולכת הדם, זריקת הדם, ארבע עבודות הקשורות בדם הקורבן במקדש. יש הלכות איך מעבירים את הדם ממקומו עד שמוליכים אותו אל המזבח, ואם לא מביאים אותו אל המזבח כראוי, מביאים אותו פעם נוספת אל מקומו הראשון, ומתחילים שוב את ההולכה של הדם ממקומו עד שמגיעים אל המזבח. אם לדוגמה, בזמן שהוליכו את הדם, ההולכה נעשתה על ידי אדם זר או בעל מום נפסל הדם, ואסור גם לחשוב בזמן הולכת אדם שנעשה שימוש בדם בצורה לא ראויה, זה נחשב מחשבת פיגול. הלכה היא כמו חכמים שמחשבת פיגול, מחשבה שהאדם לא יעשה את המצווה הקשורה בדם בצורה הראויה, רק לחשוב על כך כבר פוסל את הדם. האופן הרגיל של הולכת הדם, זה נעשה ברגל, כלומר הכהן לוקח את הכלי שיש בו דם, זה נקרא הבזח, ולוקחים אותו ממקומו אל המזבח ברגל. הכהן לוקח את הכלי ממקומו והולך ברגל אל המזבח. ובכל אופן אומרת המשנה, שוחטים את הבהמה את הטלה קורבן פסח, ומקבל הכהן את הדם בבזח בכלי מהצוואר של הטלה, ונותן את הכלי הבזח שבו הדם לחברו וחברו לחברו, עד שמגיע הדם לכהן האחרון שעומד סמוך למזבח. מהי הסיבה שעשו כך? הרי אפשר שאחד ילך ויביא את הכלי עם הדם ממקום השחיטה אל מקום המזבח. למה צריכים כל כך הרבה אנשים שעסוקים באותה הולכה? התשובה היא שאומרת הגמרא, בשביל שהרבה אנשים יתעסקו במצווה ובכך יתקיים ברוב עם הדרת מלך. אז הכהנים עומדים בשורה עד המזבח ומוסרים את הדם שבכלי מחבר כהן לחבר כהן אחר עד המזבח. ולמה כל כך הרבה אנשים? כי ברוב עם הדרת מלך. עוד מופיע במסכת יומה, יש מי שמעלה את האיברים של הקורבן עד הכבש, ויש מישהו אחר שמעלה מהכבש למזבח. כלומר, לא אומרים שמי שאלה את האיברים של הקורבן לכבש, הוא כבר ישים אותם על המזבח עוד כמה צעדים קדימה. לא, נחלק את העבודות לכמה שיותר אנשים. למה? כדי שיותר אנשים יתעסקו במצווה, ואז יתקיים ברוב עם הדרת מלך. וכך יש עוד מקורות נוספים שברוב עם הדרת מלך, כמו שהרמב״ם בהלכות ביקורים מביא, איך שמביאי הביקורים היו מעלים את הביקורים לירושלים, ואנשי ירושלים היו מקבלים את בניהם, יוצאים לקבל אותם. למה? כדי שיתקיים ברוב עם הדרת מלך. מעלה גדולה היא המעלה של ברוב עם הדרת מלך. זוהי מעלה אחת שנעשית במצוות. ישנה מעלה נוספת שנעשית במצוות, זריזים מקדימים למצוות. לדוגמה, בשולחן ערוך נפסק לגבי ברית מילה, שאת הברית מילה אפשר לקיים מהנצח חמה ולא לפני כן, וגם כל היום קשר למצוות מילה. אבל זריזים מקדימים למצוות ומלים מיד בבוקר, כך מופיע ביורד דעה סימן ריש סמך בית סעיף א', זה נלמד מוישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו למדים שצריכים להיות זריזים למצוות, זריזים מקדימים למצוות, כך עשה אברהם אבינו בניסיון העקידה. ולכן עדיף לקיים את מצוות הברית מילה כמה שיותר מוקדם בבוקר. אבל כאן אנחנו עומדים מול שאלה, מה קורה כשיש לאדם קונפליקט ערכי? יש ערך אחד של זריזים מקדימים למצוות, ויש ערך נוסף של ברוב עם הדרת מלך. מה עדיף? כמה שיותר מוקדם זריזים מקדימים למצוות, או שמעדיף לעשות מאוחר יותר במהלך היום או אפילו בצהריים, כדי שיגיעו יותר אורחים ואז יתקיים ברוב עם הדרת מלך? מה עדיף? זריזים מקדימים למצוות או ברוב עם הדרת מלך? מה עושים כאשר נמצאים בקונפליקט? אי אפשר להשיג את שתי המעלות, אם כן איזו מעלה עדיפה, מבין שתי המעלות האלה. בחיי אדם כלל סמכת בהלכות, זהירות מצווה כתב. עדיף לעשות מצווה מיד כשאפשר לקיים את המצווה, בגלל שזריזים מקדימים למצוות ולא לחכות לברוב עם הדרת מלך. לכן הוא אומר עדיף להתפלל ערבית מיד כשאפשר, לא לחכות לברוב עם הדרת מלך, אלא מיד כשאפשר להיות זריזים מקדימים למצוות. ההוכחה שלו היא מהגמרא מסכת ראש השנה, שם כתוב, בימים בהם אומרים את הלל ביום טוב, מתי נאמר את הלל? בזמן תפילת שחרית או שמה בזמן תפילת מוסף? מצד אחד כדאי לומר בזמן תפילת שחרית, אז לומר הלל, למה? מכיוון שאז מתקיים זריזים מקדימים למצוות כמה שיותר מהר. ומצד שני, לא כולם מגיעים בזמן התפילה, ובתפילת מוסף בית הכנסת מלא יותר מאשר בזמן תפילת שחרית, אז אולי כדאי לחכות לזמן תפילת מוסף, ואז לומר את העלל, מכיוון שברוב עם הדרת מלך. אז מה עדיף? והגמרא מכריעה ואומרת, נאמר את העלל בשחרית. למה? בגלל שזריזים מקדימים למצוות, וזה עדיף על פני ברוב עם הדרת מלך. כך אומרת הגמרא, משם מביא ראיה, ערוך השולחן. אם כן, לפי זה עדיף לקיים את הברית מילה מיד בבוקר כמה שיותר מוקדם, כדי שיתקיים הכלל של זריזים מקדימים למצוות. כך כתב גם מסדר חמד במערכת זין כלל ג', כך מביא גם בשם ברכי יוסף והלב חיים, וכותב עוד שצער גדול שמאחרים את הברית מילה לשעה מאוחרת, רק כדי שיגיעו אורחים. וכך, כפי שראינו מופיע בגמרא, שיש להעדיף את הכלל של זריזים מקדימים למצוות, לברוב עם הדרת מלך. מתי נאמר את ההלל ביום טוב? לא בזמן של אחרי תפילת מוסף, כשיש קהל גדול והתקיים ברוב עם הדרת מלך, אלא נאמר מיד אחרי תפילת שחרית את ההלל, מכיוון שזריזים מקדימים למצוות, למרות שבמוסף יש ציבור גדול יותר. בכל אופן, זריזים מקדימים למצוות קודם לכלל של ברוב עם הדרת מלך. וכך כתב ברוך השולחן, לגבי כל המצוות יש לקיים זריזים מקדימים למצוות. לגבי ברית מילה עוד יותר יש להקפיד על כך. כותב ברוך השולחן, יש לצבוח על המאחרים את הברית מילה, והוא אבון פלילי. כך כתב גם רב חיים פלאג'י בספרו תוכחת חיים. ובשוט מקור חיים, להגון רבי שלמה הכהן מווילנה, כתב כיוון אחר לגמרי. דווקא כתב שכן יכול לעשות את הברית מילה בשעה מאוחרת. הוא אומר ששקולות הן שתי המעלות של זריזים מקדימים למצוות, וברוב עם הדרת מלך, ויעשה מה שיעשה, יוכל לבחור מה שיותר עדיף לו. לגבי הגמרא המפורשת, במסכת ראש השנה שאומרת שעדיף לומר את ההלל ביום טוב, אחרי שחרית ולא אחרי מוסף, כי לשחרית יש את המעלה של זריזים מקדימים למצוות ולא אחרי מוסף, שאז יהיה ברוב עם הדרת מלך. אמנם יש סיכוי שיגיעו יותר אנשים בזמן תפילת מוסף, ובכל אופן, אומרת הגמרא, עדיף לעשות את ההלל בשחרית ולא במוסף. על זה אומר בשו"ת מקור חיים, שזוהי לא הוכחה שעדיף הכלל של זריזים מקדימים למצוות על פני הכלל של ברוב עם הדרת מלך. מדוע? בגלל שבמציאות, אם יאמרו את ההלל בתפילת שחרית, זה בוודאי ביטוי לכלל של זריזים מקדימים למצוות. ומה שזה עדיף על פני לחכות את תפילת מוסף שאז קהל גדול יהיה שם, זה לא בהכרח מדויק, כי בהרבה בתי כנסת כולם מגיעים כבר לשחרית, ואין התווספות של אנשים שמגיעים לזמן תפילת מוסף. כלומר, המעלה של זריזים מקדימים למצוות, זו ודאי מעלה קיימת. המעלה של ברוב עם הדרת מלך שאז, אחרי תפילת מוסף יהיה קהל יותר גדול בתפילה, זה לא בכל בתי הכנסת, זה לא ודאי. בהרבה מאוד מקרים האנשים כבר יגיעו עד העלל, כל מי שאמור להגיע לתפילה הוא כבר יגיע עד העלל. כך זה יהיה בהרבה מאוד בתי כנסת, ולכן ספק שמה אם נחכה אחרי תפילת מוסף, יהיה יותר ברוב המדרת מלך כי יגיע יותר אנשים לתפילה. אבל זה לא בטוח, כי בהרבה מאוד בתי כנסת, כולם כבר יגיעו לשחרית, לפחות ברכות קריאת שמע, תפילת העמידה, עד חזרת השץ כבר כולם יהיו, ולכן אין את המעלה של ברוב המדרת מלך אחרי מוסף, כי בהלל כבר כולם יהיו בכל אופן. ולכן יש להתמקד במעלה הוודאית של זריזים מקדימים למצוות, ולא הספק של אולי יגיע עוד קהל, לתפילת מוסף, ואז תהיה מעלה נוספת של ברוב עם הדרת מלך. ואפשר להביא ראיה לכיוון הזה גם מהלכות ראש חודש. הביאור הלכה כתב, מדינה אפשר לקדש את הלבנה אפילו יחידי מיד כשמגיע התאריך והזמן. אבל לכתחילה, עדיף לחכות לברוב עם הדרת מלך. ברוב עם זה לפחות שלושה אנשים. וגם לא חייבים להיות זריזים למצווה הזו, אלא לחכות לברוב המדרת מלך וגם למוצאי שבת, שאז יש בגדים נעים והאדם הוא מבוסם. אבל בשוטי אבי העומר בחלק ב' יורד דעה סימן י' ח' כתב, עדיף להקדים ולברך ברכת הלבנה אפילו ביחיד מאשר לחכות ולומר את ברכת הלבנה בציבור, בגלל שזריזים מקדימים למצוות זה עדיף על פני ברוב המדרת מלך. ומה שכתוב על הקידוש לבנה שיש לעשות אותה ברוב המדרת מלך, מה שכתבו כך וגם לחכות למוצאי שבת, זה לא בטוח בגלל המעלה של ברוב עם הדרת מלך על פני המעלה של זריזים מקדימים למצוות. אלא שבנושא הזה של קידוש לבנה, המצווה הזו ראוי לעשות אותה בזמן שיש אנשים רבים, בזמן שאדם הוא לבוש יפה ומבוסם, וזה טכנית קורה במוצאי שבת. זה הזמן הראוי יותר, זה המצב הראוי יותר. ולא בגלל שברוב המדרת מלך גובר על הכלל של זריזים מקדימים למצוות. ובכל אופן, מעלת זריזים מקדימים למצוות, לפי מפרשים רבים, פוסקים רבים, עדיפה המעלה הזו על פני המעלה של ברוב המדרת מלך. ובספר שערי מילה כתב לגבי ברית מילה, אולי עדיף לעשות ברוב המדרת מלך לגבי ברית מילה ואפילו במהלך הבוקר, אפילו בצהריים או אחר הצהריים, ולא בבוקר לעשות ברית מילה. למרות שזריזים מקדימים למצוות, בכל אופן לגבי ברית מילה, הדין אולי הוא שונה. מדוע? למה? כי הגמרא מסכת שבת בדף קופלמד אומרת, כל מצווה שעשו אותה בשמחה, שקיבלו אותה בשמחה, עדיין עושים אותה בשמחה. וכך אומרת הגמרא לגבי ברית מילה, ישנה מצווה של ברית מילה שהיא מהווה שמחה מיוחדת. שאר המצוות הן שונות מברית מילה, שאדם הוא עבד השם כאשר הוא מקיים את המצווה. כך זה לגבי מצוות רבות שמתקיימות במהלך זמן רב, כמו תפילין, טלית, מזוזם. אבל עדיין בבית המרחץ האדם פטור מהמצוות האלה, אבל הברית מילה היא תמיד נמצאת על האדם. כך אומר דוד המלך, שבע ביום היללתיך על מצוות. תפילין בראש, תפילין ביד, שתי מצוות. ארבע כנפות של ציצית, שש מצוות. עוד מזוזה, שבע מצוות. שבע ביום היללתיך. אבל כשנכנס לבית המרחץ, אמר שחסרה לו מצווה, ואז שמח על הברית מילה ואמר למנצח, על השמינית על מצוות מילה, שניתנה ביום השמיני למנצח על השמינית. אז הגמרא מסכת שבת אומרת, שאת מצוות ברית מילה קיבלו על עצמם בשמחם. לכן כתב בספר שערי מילה, אם יעדיפו שלא לעשות את המצווה מוקדם בבוקר, לא יעדיפו את המעלה של זריזים מקדימים למצוות, אלא יעדיפו את המעלה של ברוב המדרת מלך, כי אז תהיה יותר שמחה. נקודתית, במצוות ברית מילה ניתן להעדיף את המעלה של ברוב המדרת מלך, לא בגלל שברוב המדרת מלך, אלא כי ברוב המדרת מלך תהיה יותר שמחה. נקודתית על מצוות ברית מילה, אומרת הגמרא מסכת שבת קופלמת שמצוות מילה קיבלנו אותה בשמחה, ולכן נמשיך לקיים אותה בשמחה בכל הדורות, ולכן אם יהיה מינימום משתתפים תהיה פחות שמחה. לכן אפשר לחכות לשעות מאוחרות יותר במהלך היום, וכך יעשו את הברית, ברית מילה בשעה מאוחרת יותר. אפשר לאחר את הברית ואז תהיה יותר שמחה. ברוב עם הדרת מלך, וברוב עם הדרת מלך יש יותר שמחה, ואם יש יותר שמחה, אז זוהי מעלה מיוחדת במצוות ברית מילה, שהיא ראויה שתהיה, כי מצווה שקיבלנו אותה בשמחה, נמשיך לקיים אותה בשמחה, כפי שאומרת הגמרא מסכת, שבת קוף למד. ובספר עליהו לא ייבול, מביא ששאלו את הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, אדם, שאם יזמין בני המשפחה שלו, ייקח זמן עד שכולם יגיעו. האם לחכות לכולם, או למרות שלא כולם יגיעו, להתחיל מיד עם הברית מילה וזריזים מקדימים למצוות? מה עדיף? איזו מעלה? לחכות לאורחים בני המשפחה, או למהר עם הברית מילה? ענה הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, כך מופיע בספר עליהו לא ייבול. תתנהג כמו אדם, תתנהג כמו בן אדם ותחכה לכולם. להתחשב בקרובי המשפחה שכולם יוכלו להגיע. בשו"ת אז נדברו כתב שגם אם מאחרים את הברית מילה לצורך האורחים ובני המשפחה, לא יותר מאשר חצות היום, רק עד חצות היום. והוא הביא מספר עדות לישראל בשם הרב הצדיק המפורסם רב פנחס מקוריץ, מי שיעשה את הברית מילה אחר חצות היום זה מעשה שטן, וכל עוד מקיים את הברית מילה בבוקר לפני חצות היום, עדיין נקרא בגדר זריזים מקדימים למצוות. אבל מעיקר הדין כתב בשו"ת אז נדברו, יש לעשות מוקדם בבוקר משום זריזים מקדימים למצוות. ובספר נחל הברית מביא את דברי החתם סופר שכתב שרק מצווה, שאכן העידור של המצווה בעצמה זה ברוב המדרת מלך, אז יקיים את המצווה ברבים וידלג על המעלה של זריזים מקדימים למצוות. כמו לדוגמה, אדם שמוציא את האחרים ידי חובת מצווה מסוימת, המצווה הזו במהות שלה היא קשורה לרבים, אחד מוציא את כולם ידי חובם. מצווה כזו יש לדחות לשעה מאוחרת יותר, מכיוון שאז יגיעו אנשים רבים יותר ואז יתקיים ברוב המדרת מלך. אבל למצוות ברית מילה, לגוף המצווה, לעשיית המצווה אין צורך באנשים רבים, אלא הרבים הופכים את האירוע לנאה יותר, מכובד יותר ברוב המדרת מלך, אבל זה רק משפיע על האירוע, אבל זה לא משפיע על המצווה. אם כך עדיפה המעלה של זריזים מקדימים למצוות. ובשו"ת אז נדברו מסיים, מי ייתן ויחזרו למול את הילדים בשעות המוקדמות של הבוקר. ובשו"ת תשובות והנהגות כתב, מביא בשם החזון איש, שלא צריכים למהר לעשות את הברית מילה מיד אחרי שחרית. אין צורך להתפלל בנץ ומיד לאחר מכן לעשות ברית מילה. אפשר ודאי להתפלל בנץ, זוהי מעלה גדולה מאוד, בוודאי ביום שבו עושים ברית מילה, אבל אין צורך מיד אחרי המניין של הנץ לעשות ברית מילה, אלא אפשר לעשות גם בשעה 8 בבוקר, 9 בבוקר. כך אומר החזון איש. בשו"ת תשובות והנהגות הסביר, למה? היות ומצוות מילה זמנה כל היום, אז אם מאחר אותה, לא יותר מדי, אבל לא עושה אותה מיד אחרי המניין של הנץ, אלא עושה אותה בשעה 8 הבוקר, 9 הבוקר, הוא לא מזלזל במצוות ברית מילה, אלא הוא עושה כדי שציבור רב יוכל להגיע, וכמו שאומר רב צדוק הכהן מלובלין, שמעלת זריזים מקדימים למצוות לומדים מאברהם אבינו, וגם הוא, כשהוא יצא לעקידה, כתוב, הישכם אברהם בבוקר, הוא קם מוקדם לעקידה. אבל גם כתוב שבבוקר כשהוא קם לעקידה, ויחבוש את חמורו, כלומר הוא עשה מה שהוא צריך לעשות למען ההליכה לעקידה, אז הוא לא מיד יצא, אלא עשה את הצרכים שלו, את מה שהוא צריך לעשות למען העקידה, ויחבוש את חמורום. הוא עשה מה שהוא צריך למען ההליכה לעקידם. וגם, היות ובתיקוני זוהר כתוב שהולך לברית מילה כמקבל פני שכינה, ויש אפילו דעות שונות, האם מותר או לא לבטל תלמוד תורה למען ברית מילה? בכל אופן, רק לפי השאלה הזו אפשר להבין את המעלה הגדולה של הברית מילה. ולכן, אומר בשו"ת תשובות והנהגות, יחכה. לא יעשה ברית מילה מיד אחרי תפילת שחרית בנץ, אלא כמו שאומר החזון איש, יחכה לשעה 8 הבוקר, 9 הבוקר, כדי שיגיעו עוד אנשים. ועוד, מצינו שהרב יצחק קוליץ, רבה של ירושלים בספרו מנחת אליהו, גם הוא דן בסוגיה הזאת, איזה מעשה הוא גדול יותר, זריזים מקדימים למצוות, או שמה ברוב המדרת מלך. והוא כותב שזריזים מקדימים למצוות, זוהי מעלה גדולה והיא עדיפה על פני המעלה של ברוב עם הדרת מלך. ולמה? מה ההסבר? זריזים מקדימים למצוות, זוהי מעלה במצווה עצמה, כמו שכתוב שחביבה מצווה בשעתה. ולכן הזריזים שמקדימים למצוות, עושים את המצווה בזמן שלה בשעתה. כך זוהי מצווה משובחת יותר. הזריזים מקדימים למצוות, זוהי מעלה בגוף המצווה. המעלה של ברוב המדרת מלך, זו לא מעלה בגוף המצווה, שהמצווה נעשית משובחת יותר, אלא ישנה מעלה באופן כללי, להדר את המלך זה הקדוש ברוך הוא, ברוב המדרת מלך, המטרה היא לא לשבח את המצווה, אלא להדר את המלך, ולכן, אם אפשר להדר את המלך הידי שמקיימים את המצווה ברבים ברוב המדרת מלך, זוהי מעלה גדולה מאוד. אבל זו לא מעלה במצווה, אלא מעלה באירוע. זה אירוע של ברוב המדרת מלך, מהדרים את המלך, אבל זו לא מעלה במצווה. זה לא מהווה תוספת ערך למצווה, כאשר מקיימים את המצווה ברוב המדרת מלך. מה שאין כן זריזים מקדימים למצוות, זו תוספת מעלה ותוספת ערך למצווה עצמה, כמו חביבה מצווה בשעתה. ככל שהאדם מקיים את המצווה בזריזות רבה יותר, אז המצווה היא חביבה יותר, חביבה מצווה בשעתה. ומה היא שעת המצווה? שזריזים מקדימים למצווה. ולכן הוא כתב, הרב קוליץ, שישנה מעלה... בערך זריזים מקדימים למצוות על פני המעלה של ברוב המדרת מלך. בחישוקי חמד דן בשאלה מעניינת מאוד. אדם ששואל האם בפורים כדאי להתפלל כוותיקין בנץ ולשמוע קריאת המגילה מוקדם בבוקר, או שמעדיף להתפלל במניין קצת יותר מאוחר ויש שם ריבוי אנשים והתקיים ברוב עם הדרת מלך. והתשובה שהוא כותב בחישוקי חמד היא, אם יש לו מניין קבוע, כל בוקר, מניין קטן בנץ, הוא לא צריך לבטל את המניין הקבוע הקטן שלו בנץ של פורים, כדי לקרוא מגילת אסתר ברוב המדרת מלך במניין גדול יותר. אבל אם אין לו קביעות של מניין בנץ, והוא שואל כעת מה הדבר הנכון לעשות, אז אם יש לו אפשרויות פתוחות בפניו, לדוגמה מניין בנץ, מניין קטן בפורים, ואז יתקיים זריזים מקדימים למצוות, בנושא מגילת אסתר, או שלך למניין גדול, שהוא מעט יותר מאוחר, ישנה עדיפות ללכת למניין גדול יותר מאוחר. למה? בגלל שבפורים קריאת המגילה, כל המעלה זה פרסומי ניסה, לפרסם את הנס, המעלה של פרסום הנס, הוא מעלה גדולה מיוחדת לפורים, פרסומי ניסה, ולכן ברוב המדרת מלך, זה לא רק אירוע יותר מכובד, אלא זוהי מצווה יותר משובחת, זה משבח את המצווה מכיוון שהפרסומי ניסה הוא בנושא קריאת המגילה ברבים. קריאת המגילה נעשית משובחת יותר, הפרסומי ניסה ברוב המדרת מלך זה משבח את המצווה יותר ויותר. אם כן, במקרה הזה ברוב המדרת מלך זו לא תוספת מעלה לאירוע, אלא זוהי תוספת מעלה למצווה של קריאת המגילה. וזה רעיון נהדר, זוהי הבחנה מצוינת. ולכן במקרה כזה של פורים ישנה עדיפות לקרוא מניין גדול יותר. לא שצריך לבטל את המניין הקבוע של האדם הזה בנץ, למען הקריאה, קריאת המגילה ברבים, באנשים רבים ברוב המדרת מלך, אלא רק אם אין לו מניין קבוע והוא שואל מה עדיף לפורים לעשות, אז לכאורה המעלה של זריזים מקדימים למצוות היא לא שווה למעלה של ברוב המדרת מלך בפורים, כי בפורים לקריאת המגילה, הקריאה עצמה, המצווה עצמה של קריאת המגילה נעשית משובחת יותר, מכיוון שאז יש יותר פרסומי ניסה וזוהי המהות של קריאת המגילה. כי הדברים האלה מביא המשנה ברורה בסימן צדיק, סעיף קטן כבחת. מי שהולך להתפלל שחרית בשבת בהשכמה, האם יש מעלה שהתפלל שחרית ומוסף באותו מניין, באותו בית כנסת, או שמה התפלל שחרית בבית כנסת הזה, ואז יחכהו במניין השני, באותו בית כנסת, יתפלל איתה מוסף, מכיוון שאז יש ציבור גדול הרבה יותר, ואז יתקיים ברוב המדרת מלך. רק אם זה באותו בית כנסת, על זה דן המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, סימן צדיק, סעיף קטן, כ"ח, תשובה מפתיעה מאוד. אם זה בית כנסת אחד, יתפלל שחרית בהשכמה, ומוסף במניין השני באותו בית כנסת, מכיוון שאז יהיה ברוב עם הדרת מלך. לא שיתפלל שחרית בבית כנסת אחד, ומוסף בבית כנסת אחר מאוחר יותר. לא, אלא יתפלל הכל באותו בית כנסת. שחרית ומוסף, אלא אם יש לו אפשרות שחרית בהשכמה, ואז יש מניין נוסף, מניין שני, יתפלל אם יכול במניין השני, במוסף של המניין השני, כי יש שם יותר אנשים, כי ברוב המדרת מלך. ולמה לעשות כך? הרי יש מעלה בזריזים מקדימים למצוות, עדיף לכאורה להתפלל מוסף מיד במניין הראשון, לא במניין השני באותו בית הכנסת. התשובה היא, אומר המשנה ברורה, עדיף להתפלל מוסף במניין השני באותו בית כנסת, כי ברוב המדרת מלך. ולמה? כי המעלה של ברוב המדרת מלך לגבי קורבן מוסף זו מעלה בעצם התפילה. זו לא רק תוספת שיש כאן אירוע מכובד יותר עם הרבה אנשים ברוב המדרת מלך, אלא זוהי מעלה בתפילת מוסף בעצמה. בגלל שמוסף זה כנגד קורבן מוסף, שזה קורבן ציבור, ולכן יש מעלה בעצם התפילה כשהיא נעשית בציבור רב יותר. לכן עדיף לחכות למניין מוסף השני באותו בית הכנסת, ובכך יקיים גם את תפילת שחרית בהשכמה, ואת תפילת מוסף במניין השני ברוב המדרת מלך, כי זוהי תוספת מעלה בתפילה עצמה, בתפילת מוסף. דבר נוסף, גם הקרבת קורבן מוסף זה לא מוקדם בבוקר, ולכן יש מעלה לחכות ולא להתפלל מיד הבוקר את תפילת מוסף. אז ראינו כשברוב המדרת מלך זו תוספת מעלה במצווה עצמה, אז כן יש מקום לדון ולהעדיף את מעלת ברוב המדרת מלך על פני המעלה של זריזים מקדימים למצוות. כמובן לא באנו להכריע הלכה למעשה, באנו לעורר על העניין, וכל אחד עשה לך רע והסתלק מן הספק. ובספר ודרשת וחקרת מביא רעיון מעניין מאוד. יש את מעלת ברוב המדרת מלך כשהרבה יחד עושים מצווה. כמו שעולים רבים לירושלים עם הביקורים שלהם, יש מעלה שמצווה נעשית על ידי רבים. מוליכים את הדם של קורבן פסח על ידי כהנים רבים ממקום השחיטה עד המזבח ששם זורקים את הדם. רבים, כל אחד מעביר את הכלי מאדם לחברו בכלי הבזיך ששם נמצא הדם. אחד מעביר לחברו ולא אחד מוליך את הדם ממקום השחיטה עד המזבח. למה? כדי שרבים יקיימו את המצווה, וכך ישנה מעלה של ברוב עם הדרת מלך. ישנה עוד מעלה שאחד מוציא את הרבים מדי חובת המצווה, לדוגמה קריאת המגילה לאנשים רבים. אחד מברך ברכת מאורי האש, אומרים בית הלל, אחד יברך לכולם ויוציא אותם ידי חובה, כך מופיע בגמרא ברכות נון גימל, ובכך ברוב עם הדרת מלך. ובספר ודרשת וחקרת מביא עוד מעלה שאחד עושה מצווה ורבים מסתכלים עליו. מה המקור של הרעיון הזה? כתוב במשנה מסכת יומה בדף סמכת, מי שרואה כהן גדול כשהוא קורא את פרשיות יום הכיפורים בעזרת נשים, לא רואה פר וסעיר הנשרפים בבית השריפה מחוץ לירושלים. ומי שרואה פר וסעיר הנשרפים מחוץ לירושלים לא רואה את הכהן כשהוא קורא את פרשיות יום הכיפורים בעזרה בעזרת נשים. כשמחה גדול בין שני המקומות האלה. ושתי המלאכות האלה נעשות כאחד, כלומר, בזמן אחד. שואלת הגמרא על זה, הרי זה דבר פשוט שאי אפשר לראות את שני הפעולות האלה יחד, גם לראות את הכהן בעזרה קורא פרשיות יום הכיפורים וגם שריפת הפר וסיר הנשרפים שזה נעשה מחוץ לירושלים. הרי מה החידוש? ברור שאי אפשר לראות את שני הדברים בבת אחת. אומרת הגמרא, הסיבה שאי אפשר לראות את שני הדברים בבת אחת זה בגלל ששני המקומות האלה רחוקים האחד מהשני. אבל אם והיה והמקומות לא היו רחוקים אחד מהשני, יכל האדם לראות את הכהן ובאמצע הלכת ולראות את הפר הנשרף. ומה החידוש בכך שכן יכל הלכת לראות פעם את זה, פעם את זה? התשובה היא שכאשר האדם רואה את הפר הנשרף, או כאשר האדם הוא רואה את הכהן שקורא את הפרשיות של יום הכיפורים בעזרת נשים, הוא מקיים מעלה ברוב עם הדרת מלך. אמנם הוא לא מקיים מצווה, אבל הוא חלק מעם גדול שרואה את הפר הנשרף או את הכהן שקורא את הפרשיות הקשורות ליום הכיפורים. ואם כן, הוא חלק מערך, ממעלה, מברוב עם הדרת מלך. והרי לא מעבירים על המצוות ולא מדלגים על ערך, אסור לעזוב מצווה באמצע והלכת למצווה אחרת. ולכן החידוש כאן הוא שאם המקומות האלה אכן היו קרובים אחד לשני, אפשר ללכת מכאן לשם, משם לכאן, למרות שהאדם הזה עסוק בערך ברוב המדרת מלך שהוא נוכח ורואה ומביט על הפר הנשרף או על הכהן הקורא את הפרשיות של יום הכיפורים בעזרת נשים ביום הכיפורים. אם כך, מה למדנו? שישנה מעלה בלראות אדם מקיים מצווה, כמו הכהן הגדול שקורא את הפרשיות של יום הכיפורים או שריפת הפר ביום הכיפורים. אם כן, מכאן אומר בעלה ודרשת וחקרת שגם להסתכל על מי שעושה מצווה, אם רבים מסתכלים עליו, זוהי מעלה, זה ערך של ברוב המדרת מלך. מכאן ראיה לחסידים ואנשי מעשה שהולכים לראות את רבם האדמור שלהם, איך שהולך לקיים מצווה, לדוגמה, הדלקת נר חנוכה, שריפת חמץ, שהרי היה אפשר לחשוש לביטול תורה, זוהי עבירה חמורה מאוד, ובכל אופן, למדנו שהמסתכל על הצדיק, אדם גדול, רבים מסתכלים עליו שעושה מעשה ערכי, מתקיים כאן ברוב עם, הדרת מלך, אם כן, יש בזה ערך. ומהמקום הזה נסיים, בהיבט הרעיוני, דרוש. בזוהר הקדוש פרשת יתרו כתוב שכשהמלך של הגוי מתכופף ונכנע להקדוש ברוך הוא, יש בזה קידוש שם שמיים ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כמו שפרו נכנע להקדוש ברוך הוא, כמו שיתרו אמר, ברוך השם אשר הציל אתכם, ואתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים האחרים. לכן לפני מתן תורה כתוב בזוהר הקדוש היה קריאת ים סוף, ששם נכנעו אומות העולם, נבלו אלופי אדום. רד ופחד, אחז את אומות העולם, זוהי הכנה לקראת מתן תורה, שאז במתן תורה אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים. בקריאת ים סוף היה פחד והייתה אימה, אצל אומות העולם נבלו אלופי אדום. אבל אז הגיע המלך וקירר את האמבט יערות תחת, כמו שפירש רשי, אומות העולם היו מפחדים להילחם בעם ישראל עד שהגיע המלך, והראה לכולם שאפשר להילחם בעם ישראל. אמנם אנחנו המלך הפסדנו, אבל פעם הבאה מישהו אחר ינצח, ובכך יש פחות אימה לאומות העולם על הגויים. ולכן אז הגיע יתרו וחיזק את הכבוד והערכה לעם ישראל. מיד אחרי מלחמת המלך. אם כן, כמו שהיה אחרי קריאת ים סוף, הייתה אימה ופחד אצל כל אומות העולם. ואז הגיע המלך, הסבא של המן, להילחם נגד עם ישראל ולקרר את האמבט יערות תחת, להפיג את הפחד והאימה של אומות העולם, למרות שנפל פחד היהודים על הגויים. כך בפורים, עם ישראל הגיעו למצב כזה בו נפל פחד היהודים על הגויים. בפורים נתלו המן על העץ, גם הילדים שלו, אותו עץ שהתכוון המן לתלות את מרדכי, הוא עצמו נתלה עליו. כמו שאמר יתרו, על מה גדול השם מכל האלוהים האחרים? כי בדבר אשר זעדו עליהם, מזה הם סובלים. המצרים שרצו להטביע, כל הבן הילוד היאורה תשליחו, בסוף הם הוטבעו בתוך המים. אותו דבר גם כן עם המן. הוא רצה לתלות על העץ, ובסוף הוא עצמו נתלה על העץ. התקיים ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הבסוניהם. אם כן הספורים, התקיים שהגדרה שהתכוון לבשל המן את התבשיל שיפגע בעם ישראל ופגע בו עצמו. אם כן, התגלה בזמן אחשוורוש, עוד פעם, שבדבר אשר זדו עליהם מה שרצו לעשות לעם ישראל בסוף, הרצון של האדם הפוגע התהפך לפגוע בו עצמו. כלי הנשק שאמורים לפגוע בעם ישראל פגעו בו, באמן ובבני ביתו. גדול השם מכל האלוהים. כך אפשר להבין את הגמרא מסכת מגילה, שכתוב שם שרבי יוחנן כשפתח את דבר בנושא המגילה בפורים, היה מתחיל עם הפסוק, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, ראו כל אפסי ארץ את ישועת השם אלוקינו. ומתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו? מתי רואים אפסי ארץ את ישועת אלוקינו? בזמן מרדכי ואסתר, כי נפל פחד מרדכי והיהודים על אומות העולם, והתקיים ויראו אותו כל אפסי ארץ יראים מהקדוש ברוך הוא. כך כתוב במגילה שרבים מעמי הארץ מתייעדים, אומר רש"י, מתגיירים. הגאון מווילנה מסביר, לא מתגיירים ממש, אלא עשו עצמם כיהודים כי לא קיבלו את הגיירות שלהם, כמו שכתוב בגמרא יבמות חף ד', מי שמתגייר בזמן מרדכי לא מתקבל, כי הם לא התגיירו מתוך הרצון להיות חלק מעם ישראל, לא מתוך הרצון להיות קשור לקדוש ברוך הוא, אלא מתוך פחד. ורבים מימי הארץ מתייעדים, עושים עצמם כיהודים, אבל לא שממש נעשו יהודים. זה בא ללמד את גודל המהלך שהיה בזמן פורים, כמו שכתוב על ימות המשיח, שלא מקבלים גרים, כי גר מתקבל כשהוא מתגייר, כשיש סבל לעם ישראל, הוא מוכן לסבול את העניות והצער של עם ישראל, ולא כשעם ישראל בסיעם. ולכן לימות המשיח לא מקבלים את אומות העולם שרוצים להתגייר, וגם בזמן מרדכי לא קיבלו את הגרים שרצו להתגייר. ומלכות השם השלימה, מתי תהיה? אחרי השמדת המלא. כמו שכתוב בנביא עובדיה, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. אומר רש"י, והייתה להשם המלוכה, הכוונה שאין המלוכה, מלכות השם שלימה עד שיפרה מהמלאק, הידי ניצחון המלאק, וכך אפשר להבין. ואז ישיר משה כל יום אומרים, אז ישיר משה, נבלו אלופי אדום, רעד אחז את כל אומות העולם, אבל אז הגיע המלאק ונלחם בעם ישראל. קירר את המבט יערות אחת. פחות מפחדים מעם ישראל, ולכן מסיימים את ואז ישיר, ועלו משה בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. מתי תהיה להשם המלוכה? כאשר, אומר רש"י, המלאק יושמד, מחיית המלאק. וכך קרה אחרי הנס של פורים, רבים מעמי הארץ מתייעדים, אבל לא מתגיירים כי לא מקבלים אותם, כי הם לא באמת רוצים להתגייר. אלא הם רק פוחדים מהיהודים, ולכן הגיירות שלהם לא נתפסת כגיירות אמיתית, אלא רק כעוצמה מיוחדת שיש לעם ישראל באותה תקופה. כך אפשר גם להבין שנס פורים הוא הכנה לבניין הבית השני אחרי החורבן של הבית הראשון בזמן נבוכדנצר. שהרי בזמן נבוכדנצר חורבן הבית הראשון הסתלקה שכינה מישראל, ואחרי זמן, בזמן מרדכי ואסתר, התחילה השכינה לחזור לעם ישראל. ישועת פורים היא גמר גלות בית ראשון, בבל ומדי נבוכדנצר, ומתחילים את הגאולה בניין בית שני. כך אומר השפת אמת, מאמר לפורים תפרש למד דלת. כך מופיע ביערות דבש דרוש י' זין, שישועת פורים היא ההכנה לקראת בניין בית שני. ולמה? כי אי אפשר שיבנה בית המקדש, אלא על ידי קודם כל, שימחה עמלק, זה המן ובניו, אז אפשר להתחיל לבנות את בית המקדש השני. כל זמן שהמלק קיים, הכיסא של הקדוש ברוך הוא לא שלם, אין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם, על ידי ישועת פורים, המן והמלק נכנעים, מחיית המלק. כך מסביר בעל הנחלה דוד, את מה שכתוב במגילת אסתר, ומרדכי יצא בלבוש מלכות חלד וחור ועטרת זהב גדולה, והעיר שושן צהלה ושמחה. על מה השמחה הגדולה? השמחה שיש את גדולת מרדכי, שושנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד, חלד מרדכי. מהי השמחה הגדולה? התשובה היא כיוון שיש כאן מהלך שקורה, מהלך של ישועה, יציאה מגלות בבל ומדי לישועה ולבניין בית שני, בגלל שהמלאק עובר תהליך של הכנעה, מוכים את המלאק. ולכן כשראו ישראל לגדולת מרדכי, הבינו שהוא גדול והוא מלך. כמו שכתוב, ומרדכי יוצא בלבוש מלכות. אז יש כאן מלך שמוכה את המלאק, זה המן. וזה תנאי לבניין המקדש השני, שהמלך יילחם בהמלאק, ואז יוכל לבנות את בית המקדש השני. אז אם כן, מחיית המלאק זה המן, הידי המלך זה מרדכי, ומרדכי יצא בלבוש מלכות. וכך ישנה השמדה של עמלק, המן, ולא רק. רש"י על מגילת אסתר כותב פרק י' שבני המן הם אלה שרצו לעכב את בניין בית המקדש השני. הם רצו לבטל את העולים לארץ לפני מלכות אחשוורוש, מלכות כורש. היו שעלו לארץ ישראל לפני מלכות אחשוורוש, ובני המן הם אלה שעצרו את העלייה. לכן היה חשוב לאסתר שגם הם, גם אותם יתלו על העץ, כי זה עמלק, המן ובניו, לעצור ולבנוע את בניין בית המקדש, זה נמצא אצל בני המן, אצל המן. כך מופיע במדרש אסתר רבה פרשה א', שהחשברוש בתחילת מלכותו ביטל את העלייה לארץ ואת בניין בית המקדש בגלל שבני המן גרמו לכך. אם כן, המן ובני המן הם העמלק. ומרדכי יצא בלבוש מלכות והוא מוחה את עמלק. אם כן, הישועה של עם ישראל. רבים מעמי הארץ מתייעדים, מפחדים. מפחדים מעם ישראל כמו בקריאת ים סוף. חיל אחז יושבי פלשת נבלו אלופי אדום. ולאחר מכן, השמדת עמלק, משמידים את המן ובניו. מי עושה את זה? המלך זה מרדכי שיוצא בלבוש מלכות. ובכך ישנה הכנה לקראת בניין בית המקדש השני. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.